התוכנית בקהל חסידים בחסות
חברת גלאס סטיל בע"מ, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית, טלפון 03-960-6090.
פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. ערב טוב לכם מאזינים, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. ערב טוב הרב ברוד.
ערב טוב לך וערב טוב למאזינים.
כהרגלנו אנחנו עוסקים בחסידות ממש ממש. עם הפינות החשובות והמעניינות שלנו אנחנו נשמע על סיפור חסידי, נדבר על נושא בחסידות, דמות בחסידות נשמע עליה, חמישה דברים שלא ידעתם, השיעור בתניה ודאי, ובסוף הדובדבן וורט חסידי. הרב ברוד, חסידות חב"ד חוגגים במוצאי שבת, ביום ראשון הקרוב, את י"ט כסלו, חג הגאולה. דרך אגב, כמה שנים עברו כבר? כמה זמן זה מאז אותו שחרור של הרבי?
השחרור היה בשנת תקנ"ט.
שזה עושה כמה זמן?
זה 211 שנים.
וואה, זה הרבה זמן. אתה יודע, מעניין, הרי בסיפורים, בפולקלור, יש עוד צדיקים שנחקלעו בכלא בגלל סיבות כלשהם, אנטישמיות, עלילות דם. מה מיוחד במקרה הזה, שגם חוגגים אותו 200 ומשהו שנה?
אז ההתייחסות למעשה ולגאולה של האדמו"ר הזקן בעל התניא, איננה בהיבט האישי שהיה צדיק שנאסר ושוחרר, אלא יש כאן דבר שהוא הרבה יותר מרכזי, והוא קשור לעצם התפתחותה והתגלותה של תורת החסידות. אני מניח שבהמשך נוכל לדבר על זה, אבל משהו מעניין, היה פעם אחת בעיר שהיו בה חסידים יחד עם מתנגדים, והיה יוטט כסלב אחד, וחסיד, הוא פוגש את חברו, שהוא היה מתנגד, ואומר לו, ביטט כסלב, ואומר לו, גוט יומטף, חג שמח. אז הוא אומר לו מתנגד, אצלכם זה יום טף, לא אצלנו. אומר לו החסיד, תשמע, האמת היא שאתם צריכים לחגוג את י"ט כסלו הרבה יותר מאיתנו. שואל המתנגד, למה? אומר, תראה, הרי בסופו של דבר, אחד מהאנשים שלכם הוא זה שילשין על בעל התניא והוא נחלה בגללו. אם חס ושלום, המזימה הייתה יוצאת אל הפועל, והיו, השם ישמור, מוציאים אותו להורג, הרי אתם לא הייתם יכולים לסלוח לעצמכם עד סוף כל הדרות. אז כשהשם עשה נז ושחרר אותם מהכלא, אתם צריכים להודות על השם ולשמוח שהקטם הגדול הזה לא נשאר עליכם.
אכן כן, ועל הדברים העמוקים יותר, אנחנו, בעניין הזה אנחנו נשמע בהמשך. ולסיפור החסידי בבקשה, הרב ברוד.
אז גם הסיפור החסידי יהיה באווירת חג הגאולה י"ט כסלו. סיפור מאוד מעניין שקשור לתחילת המאסר. למעשה המאסר בפועל היה באיסרו חג של חג הסוכות באותה שנה תקנ"ט. אבל המשטרה באה לאסור את בעל התניא בכל המועד. ואז כשהשוטרים הגיעו, בעל התניא יצא לדלת צדדית, יצא מבעד דלת צדדית והסתתר, ולאחר מכן כשהשוטרים באו שוב, אז הוא החליט ללכת למאסר. באותו זמן שהוא הסתתר מהשוטרים, הוא נועץ בחסיד, באחד מגדולי חסידיו, חסיד מאוד מעניין שקראו לו רב שמואל מונקס. זה חסיד שידוע מאוד בחסידות חב"ד, בגלל הפיקחות שלו והאמרות הלפעמים שובבות שלו. אבל הוא היה חסיד גדול מאוד ופיקח מאוד. והרבי, רבי שניאור זלמן, שאל את רבי שמואל מונקס, מה לדעתו הוא צריך לעשות? האם להסתתר? האם להסגיר את עצמו וללכת למאסר? אמר לו רבי שמואל, רבי, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא סיפר סיפור שהצדיק רבי מנחם מנדל מביטפסק היה נוהג לנסוע מדי שנה ושנה אל מורו ורבו המגיד ממזריץ' כדי לחוג במחיצתו את חג הפסח. הנסיעה מביטפסק למזריץ' הייתה אורכת שבועיים. היה לו עגלון מיוחד שהוא נהג להסיע אותו מביטפסק למזריץ' חינם אין כסף. שנה אחת ההצלחה לא העירה פנים לאותו עגלון והוא נקלע למצוקה כלכלית. כשביקש ממנו רבי מנחם מנדל לנסוע איתו שוב לקראת הפסח, אמר לו העגלון, המצב שלי קשה והייתי רוצה לנצל את השבועיים האלה למצוא כמה, פה ושם כמה עבודות שיהיו לי להוצאות של החג. אמר לו רבי מנחם מנדל, יהיה בסדר, תפתח בהשם ויש לו הצעה, אתה צריך הוצאות לחג, תמכור את אחד הסוסים שלך, בכסף הזה תוכל לעשות את חג הפסח. העגלון, יהודי תמים וישר, שמע בקולו של רבי מנחם מנדל, מחר סוס חד ומסר את הכסף לאשתו. רתם את הסוס הנותר לעגלה ויצאו לדרך. הפעם הדרך הייתה קשה, כי הסוס היחיד התקשה לשאת את משקל העגלה, וכל הדרך העגלה התנדנדה מצד אל צד. ואז הם הגיעו לקטע מהדרך שהיה בו מדרון תלול, והנסיעה הייתה מסוכנת על אחת כמה וכמה כשיש רק סוס אחד. כשהגיעו למדרון הזה, העגלון ירד מהסוס והתחיל, ירד מהעגלה והתחיל להוביל את העגלה ככה בזהירות, צעד אחר צעד. אמר לו רבי מנחם מנדל, למה ירדת מהעגלה ולמה אתה נוסע כל כך לאט? תעלה על העגלה ושם מהר. טוב, הצדיק אומר, עולה העגלון, לא שואל שאלות, עולה על העגלה והעגלה מתחילה לדהור במדרון. ובתחתית ההר שכן בית מפואר של פריץ גדול. אבל בגלל שהעגלה הגיעה מההר, מהמדרון במהירות גבוהה, היא לא הצליחה לבלום, והסוס עם העגלה נכנסו ישר לתוך חצר הפריץ, ואפילו שברו שם כמה חלונות. הפריץ יצא מהבית, כולו זועם, אקדח שלוף בידו, וכשהעגלון ראה את קנה האקדח מופנה אליו, הוא איבד את השתנותיו, והוא סימן באצבעו
לצדיק.
לעברו של הצדיק. זאת אומרת, הוא השם. הפריץ מיד הפנה את האקדח לעברו של הצדיק ורצה ללחוץ על ההדק, אבל פתאום הוא הרגיש שידו משותקת והוא לא מסוגל להזיז אף אצבע. עכשיו הפריץ התחיל להיבהל, התחיל לזעוק ולצעוק, הוא הבין שיש לפניו איש קדוש, ואז רבי מנחם מנדל סימן לו שהוא יכול להמשיך ללכת, ללכת וזהו, הפריץ הלך והם חזרו לנסיעה. ואז פונה רבי מנחם מנדל מביטפסק אל העגלון. הוא שואל אותו, תגיד לי, איך אתה מיהרת להפנות את האצבע אליי? לא חששת שהוא יהרוג אותי? העגלון היה יהודי פשוט, אמר לו, רבי, אתה יעצת לי למכור את הסוס, שזה מקור פרנסתי, ועשיתי מה שאמרת לי. אמרת לי להשאיר את אשתי בבית ולבוא איתך, וצייתתי. כשהגענו למדרון התלול והיו צריכים לנסוע בזהירות, ביקשת שאני אגביר את מהירות הנסיעה, ועשיתי כמו שאתה אמרת. אמרתי בלבי, אם אמנם אתה צדיק כל כך גדול, אז לא יאונה לך כל רע. ואם לא, אז מי
נדיר. מגיע לך, חס וחלילה.
אז מגיע לך. ואז סיים, את הסיפור הזה סיפר רב שמואל מונקס לאדמור הזקן, ואמר לו ככה, רבי, אתם עלי נהגתם דרך חדשה של ביטול היש, של התקפיה, שאדם קופה את עצמו ונמנע מתאוות העולם. אז אחת מהשתיים, אם אתם רבי, אין לכם סיבה לחשוש. ואם לא, באיזה רשות לקחתם מיהודים רבים כל כך את תחושת התענוג בענייני העולם הזה? ואז כשהגיעו שוב באיסרו חג, בעל התניא הלך איתם, ובעזרת, בחסדי השם, כעבור 53 ימים, שוחרר ביוטט בכסלב, וזה החג שכולנו חוגגים.
כן, יוסף, השם עליכם. בואו נשמע.
התוכנית בקהל חסידים בחסות חברת כל שער, החברה המובילה בציוד הגברה ומסכים לאירועים. טלפון 03-960-6666. צ'יפר קול, מוצרי מזון למהדרין מארצות הברית ומהארץ. כנפי נשרים 31 ירושלים, טלפון 02-651-3162. חברת גלאס סטיל בע"מ, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית, טלפון 03-960-6090.
מאוד, לא צריך להיות נביא כדי להבין שהמוזיקה שייכת למה ששוחחנו עליהם. מה זה המנגינה הזאת?
זו מנגינה, זה בעצם הניגון של חג הגאולה יתד בכסלב, על המילים פדה בשלום נפשי, בפרק נונהי בתהילים. בעל התניה סיפר שכאשר הוא אמר את הפרק הזה בתהילים והגיע לפסוקים האלה, פדה בשלום נפשי, בישרו לו שהוא ישתחרר והוא יכול לצאת לחופשי. וכפי שהתחלנו על שאלתך, מה הסיבה לחגיגה הגדולה של יתד בכסלב? בעל התניה ראה במאסר שלו לא עניין אישי פרטי שמישהו ילשין עליו ושם אותו בכלא, אלא זה ביטוי לכתרוג שהיה למעלה בעולמות העליונים על עצם הדרך הזאת של גילוי החסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט, שהיא מסבירה בכלים של שכל את ענייני החסידות העמוקים. על זה נוצר כתרוג, היו שטענו כבוד אלוקים, הסתר דבר, אלה סודות התורה, דברים כמוסים, לא ראוי לגלות אותם ברבים לכל אחד ואחד. והכתרוג התחזק במיוחד אחרי שהוא פרסם את ספר התניה, שהספר הזה פותח את הדרך לכל אחד ואחד שיש מוח בקודקודו ללמוד ולהבין את הדברים העמוקים ביותר. ועל כך הוא עצמו אמר שהוא ישב יום לפרק. הוא ישב 53 ימים במאסר כנגד 53 פרקי ספר התניה. וכאשר הוא שוחרר מהמאסר, הוא ראה בכך אות משמיים שהדרך של גילוי החסידות זכתה לברכה ולאישור מלמעלה, ומכאן ואילך משמיים נותנים רשות לחסידות לפרוץ, להתפשט ולהתרחב.
עבור כלל ישראל.
לכלל ישראל כולו כמובן. ואנחנו יכולים לראות את זה גם בתורתו של בעל התניה, אפשר לראות באופן מובהק הבדל בין מאמרי החסידות שלו לפני המאסר לבין מאמרי החסידות שאחרי המאסר. לפני המאסר המאמרים הם קצרים יותר, נקודתיים, פחות מוסברים. אחרי המאסר הרבה יותר הרחבה, הרבה יותר ביאור, זאת אומרת הרבה יותר פתיחת פתח והפצה ושפע. ולכן היום הזה מבטא את האור הירוק שניתן משמיים להפיץ את החסידות, לגלות את החסידות, ומאז ואילך החסידות אכן התפשטה בכל תפוצות ישראל, ולכן אנחנו שמחים ביום הזה ביתד בכסלב, אנחנו שמחים על האור הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אור החסידות שכולנו נהנים ממנו בצורה כזאת או אחרת. אם יש לנו כאן בתוכנית שיעור בספר התניה, זה הכל בזכות יתד בכסלב, לכן זה יום גדול שבעזרת השם כולנו נתוועד, נשב יחדיו ונשמח בשמחה הגדולה של חג הגאולה. וזה ניגון שחסידים הלחינו על הפסוק הזה, פדה בשלום נפשי, ושרים אותו בחג הגאולה. הוא מתחיל יותר לאט, והחלק האחרון, הוא מיד ישמע אותו, זה חלק הרבה יותר שמח, על המילים שמסיימים את הפרק, פרק נון ה', ואני אבטר בך.
אנחנו מזמינים את כל מזינינו להתרגש ביחד עם כל חסידות חב"ד בחג הגאולה. ולאחר הדברים החשובים והמעניינים ששוחחנו עליהם עכשיו, אנחנו עוברים לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה עם פינתו על דמות בחסידות. רב אהרון, ערב טוב.
ערב טוב.
על מי נשמע הערב?
אנחנו נדבר הערב על הרב הקדוש רבי ברוך ממשבוז, זכותו תגן עלינו, נכדו של בעל השם טוב הקדוש, שיום פטירתו חל בשבת הקרובה, י"ח בכסלו. רבי ברוך נולד בשנת תקי"ג בערך לאביו הרב הקדוש רבי יחיאל ולאמו הצדקנית הרבנית מרת עדל, שהייתה ביתו של בעל השם טוב הקדוש, ואת הנהגתו הוא התחיל בעיר טולצ'ין ולאחר מכן בעיר, בעיירה של זקנו במשבוז. הוא נהג את נשיאותו ברמה ומרבית צדיקי דורו באו, הגיעו אליו ונסו כדי להסתופף בצילו. והוא גם נטמן ליד זקנו הבעל שם טוב. מסופר שהוא היה ילד קטן, הוא ישב על ברכי סבו, הבעל שם טוב, כשבשעה שהוא ערך את השולחן. והבעל שם טוב אמר אז דברי תורה. לאחר השולחן ביקש רבי ברוך מאחד התלמידים של הבעל שם טוב, שקראו לו הרב הקדוש רבי דוד ומיקולאיוב, שהוא יחזור איתו על המחצית השנייה מדברי התורה, כיוון שהוא לא זוכר רק את ההתחלה. אז רבי דוד אמר לו, אם תוכל לחזור על החלק הראשון, אני אומר לך את החלק השני. כך למרות שהיה ילד קטן, מיד ידע הנער לומר את חציו הראשון, ואכן רבי דוד השלים לו את היתר. מסופר כשהוא היה ילד קטן, הוא למד את מסכת בבא קמא. כששאלו האם הוא יודע מהו הראשי תיבות, מהם ראשי התיבות של המילה בבא קמא, אז הוא השיב, ברוך בן עדל, קדוש מרחם אמו. יש עוד איזשהו סיפור, איזשהו מוסר השכל ידוע, שהוא סיפר שפעם הוא ראה איך שהילדים משחקים במשחק מחבואים. אחד הנערים התחבא גם כן, אבל משום מה לא חיפשו אותו והוא נשאר לעמוד במסתור. אז אותו נער התחיל לבכות על כך שלא מחפשים אותו כמו שמחפשים את יתר הנערים. ואז גאה הרב הקדוש ברוך בבחייה ואמר, השם יתברך, כתוב בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. הקדוש ברוך הוא רוצה שיחפשו אותו, והוא ממש מצטער למה לא מבקשים ומחפשים את הקדוש ברוך הוא. ידוע שהייתה לו איזושהי התנהגות מאוד מאוד כפדנית, וכלפי חוץ הוא נהג רבות לכעוס ולהקפיד, אבל גדולי ישראל תלו את זה, את ההתנהגות שלו, בכך שבכך הוא רצה להסיר דינים וחרון אף מהמסופפים בצילו, עד כדי כך שכשהוא הסתלק מהעולם, פתחו את ספר הזוהר שלו, ומצאו שם התייחסות לנושא הזה של כעס. המילים שכתוב בזוהר, אני אגיד את זה בארמית, אחר כך לתרגם את זה, כתוב שם אית רוגזה, דאיו מברכה מלאילה ומתתה, ויקרי ברוך. כלומר, יש כעס שנובע מהברכות העליונות והתחתונות, והכעס הזה נקרא ברוך. אז ראו סימן לכך שהכעס שלו כביכול בעצם רק הביא ברכות לעם. אחד הדברים שידועים זה שהסתופף בצילו מי שידוע בתור ארשל אוסטרופולי, שהיה הסתופף הרבה בצילו, וכמו שאמרנו שהוא היה קצת קפדן, ברוך, אז ארשל היה משמשו ותמיד מבדח אותו בכל מיני סיפורים. יש כל מיני סיפורים שהם אגדות ומסורות, חלקם נכונות, חלקם לא נכונות, אבל אחד הדברים שידוע, שהבדיחה האחרונה בעצם שאמר ארשל אוסטרופולי, אולי האחרונה, הייתה בכך שהוא פעם סיפר לרברוך, שהוא ראה את רברוך, הוא סיפר לו פעם, רברוך פעם ביקש מארשל שיספר לו איזושהי בדיחה. אז ארשל אמר לו שפעם פגש את היצר הרע וראה אותו שהוא מאוד מאוד עצוב וזועף. אז ארשל שאל את היצר הרע, למה נפלו פניך? אז אמר, למה, איך אני לא יעצוב אם אני צריך להיות כל הזמן במחיצתם של האנשים ריקים ופוחזים בבתי המרזח, בבתי המזיגה, ולא נוח להיות אצל האנשים האלה. שנה אחר כך אומר ארשל, פגשתי שוב את יצר הרע וראיתי שהוא שמח וטוב לב. שאלתי אותו לשמחה מה זה עושה, אז הוא אמר לי שהולך לו טוב בעסקה, ולאחרונה הוא גם נמצא, הצליח למצוא מסילות לליבם של האדמו"רים והאנשים וחשובי העם, הוא כבר לא צריך לשבת במקומות הפחותים. אז רב ברוך שמע את זה וצחק ואמר לו, אתה בוודאי אינך מתכוון אליי. אז השיב ארשלה, כבר סיפרתי את זה להרבה אנשים חשובים, וכל אחד אמר לי, אתה ודאי אינך מתכוון אליי. אז רבי ברוך מאוד הקפיד, ונתן לו אז מעט יין שרף קוניאק, אמר לו, אמרת טוב. ומאז הרשל התחיל לשתות לשוחרה, והוא התמכר לשתייה עד לתקופה קצרה אחר כך שאז הוא נפטר, ומספרים שרבי ברוך ביקר בקברו, וציווה לחפור איזשהו גומה, קבר, בור קטן ליד הקבר, ולשפוך לתוכו מעט יש, הוא אמר שגם בקבר ראוי שהרשל יהיה בשמחה. כאמור, רבי ברוך נפטר בי"ח בכסלו, שנת תקע"ב, ונטמן ליד זקנו הבעל שם טוב הקדוש.
תודה רבה לך, רב אהרון כהנא, מעיתון בקהילה, על הדברים המעניינים. בעזרת השם, בשבוע הבא, יום רביעי, אחר הצהריים. שלום, שלום, ערב טוב.
כל טוב, שלום, ערב טוב.
תוכנית בקהל חסידים בחסות צ'יפר קול, מוצרי מזון למהדרין מארצות הברית ומהארץ. כנפי נשרים 31 ירושלים, טלפון 02-651-3162. חברת גלאס סטיל בע"מ, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית, טלפון 03-960-6090. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204.
חזרנו אליכם לאחר פרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, הגענו לחמישה דברים, והפעם חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות תוש.
חסידות תוש היא חסידות ידועה ומוכרת בארצות הברית וקנדה, אם כי בארץ פחות מכירים אותה. זו חסידות הונגרית שמתחילה בעיירה תוש בהונגריה באזור הסמוך לצ'כיה. ייסד אותה רבי משולם פייש סגל לוי, שכונה השרף. הוא היה תלמיד האדמו"רים לבית זידיצ'וב, קוסוב וקומרנה, והחסידות שייסד ספוגה השפעות של שלוש החסידויות האלה.
האדמו"ר הנוכחי הוא נינו של מייסד החסידות ונקרא באותו שם רבי משולם פייש סגל לוי. הוא חידש את החסידות במונטריאול בקנדה אחרי השואה. למעשה הוא הקים אותה מאפס, ואט אט התקבצו אליו חסידים. בהמשך רצה לקבוע את בית המדרש במקום רחוק מהעיר, והקים קריה שנקראת קריית בית הלוי תוש, הנמצאת סמוך למונטריאול במחוז קוויבק בקנדה.
חסידות תוש שמה דגש על כולו להשם, זאת אומרת אש להבה, תפילה בהתלהבות, בבחינת כל עצמות היית אומרנה, אומרים שכשנכנסים לשערי הקריים, מרגישים אווירה דארץ ישראל, משאירים את ההווי האמריקני מאחור, ונכנסים לאווירה של תורה וחסידות. עוד עיקרון מרכזי שממומש בחסידות תוש, זה אהבת ישראל לעזור לכל יהודי למעלה מהרגיל. רבים מהיהודים שבאים אל האדמו"ר ומבקשים ברכה לבעיה כלשהי, מספרים שהאדמו"ר לא הסתפק במתן ברכה, אלא הוא נכנס לפעול ולעזור בצורה שהשאירה את המבקש, משתאה ומשתומם, כי בעיה של יהודי נוגעת לו ממש כמו בעיה אצל בנו יחידו.
ולהסביר את העניין של לעזור לכל יהודי, אז ידוע שמאז ומעולם האדמו"ר מתוש ידוע בפזרנותו לצדקה בסכומים שלא יאמנו. מסופר עליו שכאשר הצליח לקבל סביבו קבוצת חסידים שזכרו אותו עדיין מהונגריה, החסידים גייסו סכום כסף של $4,000, שזה סכום גדול מאוד באותם ימים, והלכו לקנות מגרש עליו תכננו לבנות בית מדרש. הם כבר סיכמו עם המוכר שיפגשו אחר הצהריים ויעשו את העסקה, אך בינתיים נתנו את הכסף למשמרת לאדמו"ר. אבל כשהגיע הזמן להיפגש עם המוכר, התברר שכבר לא נשארה פרוטה, כי האדמו"ר הספיק לחלק את כל הכסף לצורכי צדקה.
האדמו"ר מתוש נחשב אחד השרידים האחרונים מהדור הקודם של האדמו"רים, ורבים, גם מחוגים אחרים, באים לראות את עבודת הקודש שלו. חסידות תוש מונה כיום כמה מאות משפחות בקנדה. יש בתי מדרש של תוש בבורו פארק ובווילמסבורג שבניו יורק, יש במונסי ובריכוזים חסידיים אחרים. אבל מעניין שבארץ אין לחסידות תוש אחיזה של ממש, ואולי זה עוד יקרה בעתיד.
בעזרת השם, אלי היוד, חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות תוש.
הגענו אל השיעור בספר התניה, שאותו נשמע, כרגיל, מפי הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לכם, רב חיים פלם והרב מנחם ברוד, והאזנה נעימה לחסידי התוכנית. בפרק י"ח גיבש אדמו"ר הזקן את הנחת היסוד שבכל יהודי ישנה תורשה נשמתית, ממנה נובע האינסטינקט היהודי שאיננו רוצה להיות נפרד מאביו שבשמיים, עד שמוכן גם למסור נפשו על קידוש השם. וכאן נולדת בעצם שאלה עצומה. אם אמנם ישנה ביהודי פוטנציה כה קדושה, כיצד ייתכן מצב שבחיי היום-יום ישנו יהודי שלא אכפת לו כלל לחלל שבת ולאכול טריפות, בטענה שהוא חילוני? ואם תאמר שהפוטנציאל שבאותו חילוני, כפי שהוא מתקרא, קבע כליל, מניין מתפרצים בו כוחות מסירות נפש בעת ניסיון לעבודה זרה? גם שם הוא יכול להגיד, מה אכפת לי? אני חילוני. יש כאן פרדוקס ביחסו אל הקדוש ברוך הוא. כתשובה לשאלה זו, מקדיש רבנו הזקן את פרק י"ט. וכך הוא אומר, ולתוסף את ביאור צריך לבהר היטב מה שנאמר, נר הוויה נשמת אדם. פירוש שישראל הקרויים אדם, נשמתם היא למשל כאור הנר, שמתנועע תמיד למעלה, בטבעו. מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מהפתילה, ולהידבק בשורשו למעלה, ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח, כמו שכתוב בעץ חיים. אנחנו רואים תופעה שלמרות שרוב הדברים מצד כוח המשיכה נמשכים למטה, האש, שהיא החומר האצילי ביותר שקיים, שרואים אותו, הוא נמשך משום מה למעלה. וההסבר לזה הוא, בגלל מה שנאמר בספרי המקובלים, שהשורש של יסוד האש הכללי נמצא תחת גלגל הירח. והאש שואפת לעלות לשורשה. ואף שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, הרי אם הוא יימשך שם ויעזוב את הפתילה, הוא יהיה אפס. וגם למעלה בשורשו יתבטל אורו במציאות בשורשו, הרי אין שם ביסוד האש יער של שלהבות קטנות, אלא הוא פשוט הופך להיות פוטנציה. ומעניין, אף על פי כן הוא חפץ בטבעו, בכך הוא חפץ בטבעו. מה מסביר פה הרבי? שבניגוד לחוק הנבראים, אשר כל יצור חפץ בקיומו, בין אם הוא בעל תודעה ורצון, ובין אם הוא דומם, כפי שמכונה הדבר בפיזיקה, קוראים לזה חוק שימור החומר. האש פועלת בניגוד לכלל הזה, בכך שיש לה מעין שאיפה, הרי אין לה תודעה, אבל זה נראה כאילו היא שואפת להתעיין. והנמשל, כך נשמת האדם, שהיא גם כן נקראת נר השם נשמת אדם, וכן בחינת רוח ונפש, שהם למטה מדרגת נשמה, חפצה וחשקה בטבעה, להיפרד ולצאת מן הגוף, ולהידבק בשורשה ומקורה בהוויה חיי החיים ברוך הוא. איי, אבל אם היא תהיה שם בשורש היא תתבטל, אז הוא אומר, הגם שתהיה עין ואפס, ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה הראשון, איך שהיא הייתה פה למטה בתור מציאות של אני, של נשמה, אף על פי כן, זה רצונה וחפצה. זאת אומרת, זה טבע יסודי בנשמה יהודית, שהיא רוצה להידבק בשורש של העליון. כאן חייבים להוסיף שאין האדמו"ר הזקן מתכוון כאן לשאיפה הרוחנית של יהודי להגיע לגן העדן, שם תהנה הנשמה מזיו השכינה. שהרי אם היא תהנה שם, הווה אומר שלא התבטלה כליל, כי מי שהוא עין לא יכול להנות. אלא שמה הפירוש רק שהיא החליפה את החוויה המפוקפקת, המצומצמת, שבגוף, בעולם העשייה, והוא משתוקק לחוויה אילאית, מופשטת יותר, בעולם היצירה, שזה גן עדן התחתון, או בעולם הבריאה, שגן עדן העליון. ברובד זה, עדיין הנשמה במצב של אני. זה לא נקרא שהוא נהיה עין. כאן מדבר הרבי על שאיפתה העמוקה של הנשמה, להתקלל בעצמותו של הבורא. דבר שמכונה בזוהר להשתאבה בגופה דמלכה. היא רוצה להישאב ולהיות בחזרה אבא, לא בן. כפי שהיא הייתה לפני שאפילו בהיריון, שזה היה האבא עצמו. וכפי שמסופר על המחבר בעצמו, בעל התניה, אשר בעת דביקותו היה נוהג לומר בניגון, מי לי בשמיים ואימך לא חפצתי בארץ, ופירש ככה, מי לי בשמיים, ריבונו של עולם, מה יש לי בכל ענייני השמיים? אינני חפץ בגן עדן שלך. אינני חפץ בעולמות העליונים שלך, ואימך, דבר שהוא רק תפל ובטל אליך, הערה שנמצאת איתך, אבל לא אתה בעצמך, לא חפצתי. תשוקתי היא אליך בעצמותך. זאת התכונה הבסיסית של נשמה יהודית, ולכן היא נקראת נר שהשלהבת שלה שואפת תמיד כלפי מעלה. וטבע זה הוא שם המושאל לכל דבר שאינו בבחינת טעם ודעת. וגם כאן אומר בעל התניא, הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש, איננו בבחינת טעם ודעת ושכל מושג ומובן, אלא למעלה מהדעת ושכל המובן והמושג. מה הוא רוצה בהערת ביניים הזאת? מה אכפת לו שהטבע הזה הוא ממש טבע? למה צריך לומר שהוא רק שם המושאל? נראה שרצונו של בעל התניא לשלול משמעות שיש כאן איזה כוח משיכה מגנטי, כמו זה של האש. כי כשהאש עולה למעלה, שם אין בזה משהו ערכי. אי אפשר להתפעל מנאמנותה ודביקותה של האש והקרבתה למען שורשה. שהרי זה טבע מת, שזה בנוי על אלמנטים פיזיקליים, כמו מגנט. לא כן שלהבת הנשמה, השאיפה שלה לעלות למעלה היא שאיפה רצונית, מלאת געגועים בתכליתה, לאבד את הישות שלה, והיא רוצה להתעיין כליל, להיות עין. דבר שמורה על עוצם קדושתה ויחסה לאלוקות. הוא ממשיך הרבי הזקן לבאר, היכן תמונה שאיפה אנטי-ישותית זאת, איפה המקור שלה בכוחות הנפש? אז הוא אומר, והיא בחינת חוכמה שבנפש, שבא אור אינסוף ברוך הוא. למה דווקא בחוכמה, שזה כוח מה? אז הוא אומר, וזהו כלל בכל סיטרה דקדושה, שאינו אלא מה שנמשך מחוכמה שנקראת קודש העליון, הבטל במציאות באור אינסוף ברוך הוא המלובש בו, ואינו דבר בפני עצמו כלל, ולכן נקרא כוח מה, דווקא בתוך כוח החוכמה, ששם ישנו הביטול המוחלט, שם שוררת השאיפה הזאת של הנשמה להידבק למעלה. מעניין שכתוב בזוהר הקדוש, שסיבה למה יהודים בשעה שמתפללים או לומדים, אנחנו רואים שהם מתנענים. בצורה טבעית, תן לילד יהודי סידור, מיד הוא מתחיל להתנוע. כי זה כמו הנענוע של שלהבת הנר, שזה בבחינת רצו ושוב. מצד אחד השלהבת רוצה להגיע למעלה, מצד שני תפוסה בפתילה שלא נותנת לה לעזוב, אז נוצר מין רצו ושוב שהשלהבת מרצדת והלוך ושוב. ככה הנשמה היהודית מתנועת, שזה אחד מהסימנים של ההתלהבות והחיות שיש בנשמה. בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו נדבר איך דווקא בחוכמה שבנפש, בגלל ששם הוא הביטול, שם המקום ששורה בו הקדושה.
תודה לרב יחזקאל סופר על השיעור בספר התניא.
עבור את החסידי לסיום.
ובכן, התחלנו עם אווירת חג הגאולה ונסיים איתו. כאשר רבינו הזקן בעל התניא היה במאסר, הסוהרים והחוקרים ידעו שרצוי מאוד להימנע מלהסתכל עליו בשעה שהוא מניח תפילין, כי אז היה נופל עליהם פחד נורא, וכל מי שהיה רואה אותו עטור תפילין לא היה מסוגל לזוז במקומו. כשאדמו"ר הזקן סיפר את זה אחרי המאסר, הוא ציין שבכך התקיים הפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ועל זה אמרו חז"ל, כי שם השם נקרא עליך אלו תפילין שבראש. שאלו אותו, אם כן, למה כשסתם יהודי מניח תפילין, הדבר לא מטיל פחד על הגויים? ישיב הרבי, חז"ל דייקו בלשונם. הם לא אמרו תפילין שעל הראש, אלא תפילין שבראש. כשגוי רואה יהודי מניח תפילין והתפילין הם בראש, נופלת עליו אימא בפחד.
אוי ואי, לקח גדול מאוד. תודה רבה לך הרב בו, תודה לך מוטי קופר הטכנאי, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. בעזרת השם בשבוע הבא, שוב,
יום רביעי.
ועד אז, נאחל לכולם חג הגאולה שמח, כברכת חסידים, הלשון הידוע, יום טף לשנה טובה, בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, תיכתבו ותחתמו, אנחנו נחזור ונשתמע עם רצי השם, יום רביעי הבא, 18:00, בקהל חסידים.